רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים חשבון. עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר.
עושים חשבון, אהלן עומר.
היי שירה.
שלום פרופסור יונה רובינשטיין מ-LSE.
אהלן שירה, אהלן עומר.
אנחנו שמחים מאוד שאתה כאן, ובדיוק בדרך לכאן קראתי איזשהו ציוץ בטוויטר. אני לאחרונה נכנסתי לפיד טק, הרבה מאוד הייטקיסטים, בעיקר עובדים, אבל יש גם כמה יזמים, כמה משקיעים, וקראתי ציוץ של יזם אחד שכותב על זה שהוא נמצא בכנס פאונדרים, וזה פשוט מדהים, חדר שלם של גברים, רוב מוחלט של אשכנזים, וזאת הסביבה שהוא נמצא בה, והוא אפילו היה קצת מדוכדך מזה. ורצינו לשאול אותך היום קצת על איך נראים היזמים הישראלים ומה מאפיין אותם?
אז אני...
ואם זה באמת רק גברים אשכנזים?
אז בואי אני אגיד לך במה מאפיין את היזמים האמריקאים, אוקיי? הם גברים לבנים.
מה? אני לא מאמינה.
כן, יותר מאשר כל מקצוע אחר. היעדר של נשים ומיעוטים מתחום היזמות הוא גדול יותר מאשר בכל מקצוע שמתויק עם מקצוע מוצלח אחר שבדקתי.
אוקיי, אז יונה, מה זה יזמות?
התיאוריה מנבאת שיזם או שיזמות דורשת הון אנושי מיוחד, כישורים יוצאי דופן. היא דורשת מימון, מכיוון שהרבה מהיזמות זה מה שאנחנו נקרא embodied, זה בך, כן? זה דבר שלא מנותק ממך, לפחות לא בשלבים הראשונים של היצירה. כך שאין מה שנקרא קולטר על הדבר הזה, כן?
ערבות.
אין ערבות, ולכן היינו מצפים שנזילות תהיה חשובה, והדבר, מכיוון שכרוך בפעילות בעלת סיכון מסוים, שדורשת כישורים לא מבוטלים ומיוחדים, ונזילות, היינו מצפים שיזמים גם יסתכרו בהתאם. אז אלה שלושת הניבויים הגדולים של התיאוריה, אלה צריכים להיות אנשים מיוחדים, נזילות היא חשובה, והם צריכים להצליח.
לא יודע, אני צריך לצאת אולי עכשיו להגנת התיאוריה ולהגיד שיכול להיות שדווקא יזם יהיה מישהו שלא מצליח כשכיר. יונה, הרי הבסיס שלנו בכלכלה זה יתרון יחסי, אז כן, יזם מצליח הוא מישהו שיש לו את ההון לערבות ויש לו את היוזמה ואת הרעיון, אבל זה יכול להיות גם יזם לא מצליח, אחד שפשוט לא מוצא עבודה טובה ובלית ברירה הוא עושה משהו אחר כעצמאי.
יפה, וזה באמת מביא אותנו להבדל של בין יזמות לעצמאים. יזם, לפחות ככה התיאוריה הכלכלית מגדירה, זה מי שהם פועלים בצורה שמשנה את הטכנולוגיה של מוצרים או שירותים שקיימים, ולמעשה דוחפת את הכלכלה קדימה, ולכן יש עניין רב ביזמות ויש עניין רב לסבסד יזמות. וזה שונה מאוד מזה שאתה מעסיק את עצמך וללא מטרות של לגדול, לצמוח ולחדש.
אתה אומר שאם אני פותח מחר בית קפה, אני לא יזם.
לא, לא אמרתי את זה. אבל אם אתה מחר עובד כפרילנסר באובר, אני לא חושב שאתה היית מגדיר את עצמך כיזם, כן? אבל חלק גדול, הספרות האמפירית בנושא, במיוחד כאשר היא מתעסקת מהצד שמהזווית של האנשים ובני האדם שעוסקים בזה, למעשה משתמשת בנתונים על עצמאים, זאת קבוצה שכלולים בה מצד אחד יזמים, אבל מצד שני גם הרבה נהגי אובר, ואין לי שום דבר כנגד נהגי אובר, אבל הדבר שאני רוצה לומר על זה, זה אנשים שלא מתכוונים כרגע להקים עסק. וכאשר לומדים עליהם ביחד, כן, וכאשר מקבצים אותם לקבוצה אחת, הספרות לא הצליחה למצוא איזה שהם מאפיינים ליזם מצליח.
אתה אומר, יונה, שכשאנחנו מסתכלים, החוקרים, כלכלני העבודה, ומשווים בין שכירים לעומת אנשים שאינם שכירים, שזה יכול להיות עצמאים קטנים, נהגי אובר, דרך בעלי עסקים, מעסיקים וכדומה, הממוצע של הקבוצה הזאת לא נראה שונה מהממוצע של השכירים בהרבה דברים.
שום דבר, בדיוק. הם נראים מאוד דומים, ואפילו חלשים במובן מסוים מקבוצת השכירים, כן? הם לא משכילים במיוחד, הם לא מרשימים במיוחד בכישורי העבודה שלהם.
כי זאת קבוצה שבעצם נוצרת רק ממניעים בירוקרטיים. זאת אומרת, זה שבן אדם מוציא חשבונית לא אומר משהו על אופי העבודה שלו, על מהות העבודה, בהרבה מובנים, באמת כמו שאתה אומר, בדיוק להפך. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אני כרגע עצמאית, וזה נובע יותר משיקולי לוז ומשיקולים של מה העבודה שהצלחתי להשיג כרגע, אבל זה לא מעיד משהו על הכוונות העסקיות שלי, או על הדומות שלי לאנשים אחרים שמוציאים חשבונית.
מצוין, מצוין. זה נובע לא רק מסיבות בירוקרטיות, אלא גם במובן שאת תיארת, אלא גם מסיבות בירוקרטיות באופן שבו נתונים מתועדים. ולשכות מרכזיות לסטטיסטיקה, למעשה מבחינות בין שכירים לעצמאים, כאשר לתוך קבוצת עצמאים נכללים למעשה פעילויות כלכליות שונות לחלוטין.
אוקיי, אז מה עשית, יונה?
עכשיו, אז יש אתגר. מדוע זה חשוב? כי כתוצאה מהמחקר שהיה עד כה, נטו לחשוב שאין ביסוס לתיאוריה. כן? נטו לחשוב שלמעשה אנחנו לא יודעים באמת הרבה על יזמות, ונטו לחשוב שלא דורשת כישורים מיוחדים, נטו לחשוב שמגבלות נזילות הן לא מגבלות, ונטו לחשוב שגם שכרה לא בצידה. מה שאני עשיתי עם העבודה משותפת עם קולגה בשם רוס לוין, לבוא ולומר, תראה, יש להבחין בין שתי הקבוצות האלה. יש להבחין בין מה שאני אקרא, יזם שומפנטריאני, כן? מי שבאמת הוא יזם, לבין עצמאי. והדאטה אגב מאפשר להבחין בזה. בארצות הברית הדאטה מאפשר להבחין בקרב עצמאים בין אלה שהם מה שנקרא בערבון מוגבל. וכל המושג של חברה בערבון מוגבל נוצר לטובת יזמות, על מנת להפריד בינך לבין העסק, גם מסיבות של סיכון וגם מסיבות של מה שנקרא היום אקזיט, כן? לבין מה העצמאים שלמעשה התכלית העיקרית של הפעילות שלהם היא כפי שידידי וקולגה שלי מעבודות אחרות, אריק הרס מאוניברסיטת שיקגו, הגדיר, מוטיב העיקרי שם זה להיות הבוס של עצמך. אז כאשר מבחינים בין שתי הקבוצות האלה, אנחנו מגלים שבאמת היזמים הם אנשים מיוחדים. יש להם הון אנושי ותכונות מיוחדות מאוד. בניגוד לממצאים של מחקרים קודמים, אנחנו מראים שהם יותר חכמים מהעובד הממוצע. לא מאוד חכמים, אבל באופן מובהק יותר חכמים מהעובד הממוצע.
אז אתה אומר, רק כדי להבין את הדברים, יונה, אתה אומר שבעצם יש לנו מגוון מאוד רחב של אנשים שאינם שכירים, הם רוצים להעסיק את עצמם, לפתוח עסק, והיותר מוצלחים שבהם, היותר יזמים, הם בעצם נרשמים, זו הצורה שלך לזהות אותם, הם מקימים חברה בעם. בעוד שאחרים הם עוסק מורשה. כל, כמובן המקבילה כן, של זה בארצות הברית.
נתונים מראים שכבר משלב ראשון, ולא בדיעבד, זה לא נובע ממעברים עקב ההצלחה, כבר מתחילת העסק, יש כאלה שנרשמים כברבון מוגבל, ואחרים שלא.
כי ההבדל הבאותי במהות הוא, האם אני מוכרת את הזמן שלי, או האם אני מקימה חברה, ואז הערך המוסף שיהיה בתוכה, הוא יותר גדול מהשעות שלי כמנכ״ל.
כי הפעילויות האלה מלכתחילה, עד כמה ההבדל בין יזמים שהם בערבון מוגבל בסופו של דבר, לבין העצמאים, הוא תוצאה או סיבה? עד כמה זה מלכתחילה, או לא מלכתחילה? ומה שאנחנו הראינו, זה מתחילת הפעילות העסקית, ואלה גם אנשים מאוד מאוד שונים, וזה מאוד חשוב לומר.
כלומר, כשהם מקימים את החברה, העובדה שהם בחרו להקים חברה ולא להיות עוסק מורשה, כבר מעידה לפי מה שאתם מוצאים על הכוונות שלהם ועל התכונות שלהם.
התכונות שלהם מנבות מי אלו שיקימו חברה בערבון מוגבל משלב ראשון, ומי אלה שישארו עצמאים עוסקים מורשים משלב ראשון ועד שלב אחרון.
אז מה התכונות, יונה?
אוקיי, אז התכונה הראשונה שהיא לא תפתיע אותך, זה שאנשים מוכשרים מבחינה קוגניטיבית. כן? כפי שאמרתי, לא הכי חכמים שיש, יש חכמים מהם באוכלוסייה, אבל בהחלט אנשים מוכשרים. התכונה השנייה, שהיא זאת שזכתה לתשומת הלב, היא זה שזה אנשים שלרוב גברים, כפי שאמרתי לך קודם, אנשים שכטינג'רס היו טראבל מייקרס. ולמעשה הרעיון שלי לחקור את בכיוון הלא קוגניטיבי, נבע מהדבר הבא. שלרוב חושבים, באים ואומרים לנו, אתם הישראלים, אתם היהודים, אתם נורא חכמים, שזה אתם יזמים יוצאים מן הכלל. אבל אני חשבתי ש... כן, יכול להיות שאנחנו חכמים ומוצלחים, בטח אתם, לא אני, אבל האם זה מה שמייחד את הישראלים והיהודים, במיוחד הישראלים? אני חשבתי שלא. מה שכן חשבתי, שבקרב האנשים המוכשרים, אנחנו אלה שהכי לא ממושמעים. והתכונה של השילוב של יכולות קוגניטיביות, עם אהבה לחוסר משמעת, נקרא לה ככה, עם הנטייה להיות לא ממושמע, היא כנראה דבר מאוד נחוץ ביזמות. כן? אנחנו מכירים את זה מהיזמות האקדמית. יש כאלה שמרחיבים עבודות של אחרים, ויש כאלה שמתווכחים עם עבודות של אחרים. וזה בהחלט, ההבדל הוא לא רק בכישורים הקוגניטיביים שלך. הייתי אומר שלרוב הייתי מצפה מאלה שמרחיבים להיות מאוד מוכשרים קוגניטיבית. כן? כי אתה צריך להיות נורא חכם שעשות את מה שעשו קודם עוד יותר טוב. אבל בשביל לשנות כיוון, נדרשות גם לתכונות לא קוגניטיביות.
אתה צריך להיות יזם באופי.
אתה צריך להיות, במובן מסוים, טראבל מייקר, כן? כי אתה כרגע נכנס לטראבלס.
אבל אפשר להגיד שזו טראבל מייקריות שפוגשת קר שמוכן לקבל את הטראבל מייקריות הזאת בדרך ליזמות וצמיחה. כי אפשר בהחלט לראות קבוצות שבהן אותו נער או צעיר שהוא טראבל מייקר, ידקעו אותו, יתייגו את זה כפשיעה, יתייגו את זה כחריגה מהנורמה שמחייבת דיכוי ושלא מחייבת צמיחה. זאת אומרת, אם אתה נער טראבל מייקר בסביבה מסוימת, יעודדו אותך.
מצוין. ואני רוצה להדגיש שזה השילוב של השניים שנדרש. טראבל מייקר לבד לא יעזור לך. אתה צריך להיות גם חכם, וגם טראבל מייקר, ואת צודקת שזה במיוחד מניב ביצירה של עסקים חדשים. עכשיו, השילוב של שניהם, וזה מה שהופך יזמות לנדירה, השילוב שלהם הוא נדיר בנתונים. לרוב, אוקיי, אנשים שהם בכלי ביצועים טובים ומבחנים קוגניטיביים, הם מאוד מאוד נרדים בנתונים שלנו. דרך אגב, פה השתמשתי בדבר שעשיתי עם הקמן, פרס נובל בכלכלה, ביחס ל-GEDs, זה נושא לשיחה אחרת.
אנחנו לא יודעים מה זה GED.
GED זה המקביל האקסטרני בישראל. אוקיי? בארצות הברית, בעקבות, או תוך כדי מלחמת העולם השנייה, בעקבות הגיוס של צעירים אמריקאים למלחמה, שחלקם וחלק לא מבוטל גויס למאמץ המלחמתי, עוד לפני שהם סיימו 12 שנות לימוד, עם תחילת החזרה שלהם מהמלחמה, הממשל האמריקאי הוא אמר, ובצדק, שזה לא במקום של... שהם יסבלו פעמיים, פעם אחת מזה שהם נקראו לקרב, למלחמה, ופעם שנייה מזה שלמעשה הוצאת אותם מתוך בית הספר, ואפשרו להם למעשה לעשות איזשהו מבחן, שבסיומו הם קיבלו תעודה שהופכת אותם לאקוויבלנט ל-high school graduate. עכשיו, עם הזמן, רוב המשתמשים בדבר הזה, היו אנשים לא שנקראו למלחמות, כן? אלא אנשים שבמוסד מסוים נשרו מהלימודים. ויש שאלה גדולה סביב זה בארצות הברית, מה התשואה לאותו GED? האם זה דבר שמניב איזושהי תשואה, כן? והיו עבודות כאלה ואחרות, יש כאלה שטענו שיש לזה תשואה גבוהה, ואקמן טען, ולדעתי בצדק, שזה בהחלט לא אקוויוולנטי לתיכון, אבל בעבודה המשותפת שלנו, אנחנו הראינו שאלו שנושרים ולוקחים לאחר מכן את ה-GED, הם לא אנשים פחות מוכשרים קוגניטיבית מאלה שמסיימים 12 שנות לימוד, אבל מה שמאפיין אותם, ויש דבר אחד שמאפיין אותם, זה אלה שהם הטראבל מייקרס. אלה שנושרים כתוצאה מבעיות, או שמראש ההתנהגות שלהם היא כזאת שמנבט, שיהיה להם קשה להתמיד ולהישאר 12 שנות לימוד.
ורואים איזשהו מתאם בין אותם אנשים שעושים בגרות אקסטרנית, לבין אנשים שהופכים אחר כך ליזמים?
זה מעניין לבדוק בישראל, ואפשר לעשות את זה, ואחד הדברים שאני רוצה לעשות, כי הנתונים הישראלים מאפשרים, יש נתונים בישראל יוצאים מן הכלל. אבל שוב פעם, זה לא מספיק לנשור, אתה צריך להיות מוכשר שנשר. זה השילוב של שני הדברים.
ביל גייטס.
לדוגמה,
לנשור ולהצליח.
נחזור לעצם העניין, כן? לעצם העניין, בבסיס הנתונים שבו השתמשתי, שהוא בסיס נתונים שכלכלני העבודה מרבים להשתמש בו, אבל לא השתמשו בו לשאלה שאני עסקתי בה. כן? יש לנו נתונים מגיל מאוד צעיר, עוקבים אחרי אנשים מגיל, מילדות, ואנחנו יודעים על בעיות שלהם בהתנהגות בבית ספר מגיל צעיר מאוד. כן, אז יש לנו גם הערכה הקוגניטיבית שלהם, וגם נתונים על בעיות התנהגות בבית הספר, לא רק בבית הספר, שופט ליפט של מעל $50 ומתחת ל-$50, הרבה מאוד שאלות שבמצעותם בנינו מדד וקראנו לו עד כמה אתה איליסית. כן, זה לא פושעים נוראים, אבל... ואתה רואה שאנשים שמדורגים גבוה בזה, נקרא לזה לא נרדים, אוקיי? ומוכשרים, השילוב של שניהם מנבא כניסה לעולם היזמות, והצלחה בו בהינתן שנכנסת אליו. ולכן, ומתוך זה, הגענו למסקנה שמה שלמעשה חשוב מאוד להצלחה בעולם היזמי, הוא לא רק כמה אתה מוכשר קוגניטיבית, אלא גם כמה אתה מוכן להיות טראבל מייקר במובן מסוים.
אבל אני חושבת שחייבים להגיד כאן שיש אוכלוסיות שכלפיהן קיים שיטור יתר, והשיטור יתר הזה יכול לדכא בדיוק את אותם אנשים שהם מפגינים מידה מסוימת של, בוא נקרא לזה טראבל מייקריות או פשיעה בילדות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על שחורים, בוודאי שהיחס לנער שחור שהוא טראבל מייקר הוא לא היחס לנער לבן מבית מבוסס. או אם אנחנו מסתכלים על נשים, אנחנו יודעים שנשים נענשות יותר על התנהגויות שגברים לא נענשים עליהם. זאת אומרת, תלמידה שהיא יותר בעייתית יכולה לחטוף על הראש הרבה יותר קשה בצורה שתסכן ותדכא את אותה צמיחה שלה.
זה נקודה מצוינת, שירה, ואם זה המצב, אז יכול להיות שזה מה שאחד הדברים שמסבירים מדוע נשים חסרות מאוד בעולם היזמות.
יונה, אני משהו קצת מבלבל אותי כאן, כי הרי מה שחשוב לנו, אני מניח, שהיזם הוא מישהו שיש לו באופי את הנטייה לעשות צרות. עכשיו, נניח שאתה שם אותו במסגרת שלא מאפשרת לו לעשות צרות, זה עדיין לא אומר ש... ביטלת את הנטייה שלו לעשות צרות.
אכן, ולכן במסגרת כזאת, וזה מה שעבודות קודמות מצאו, נקרא לזה במסגרת של עובד שכיר, טראבל מייקריות הוא דבר עם צורה שלילית. לכן הדוגמה שאנחנו מספקים בעבודה שלנו, היא הדוגמה הראשונה לחשיבות הגישה שאומרת שתכונות דומות יכולות להיות למחירים שונים בפעילויות שונות.
אז איך אתה יודע שזו התכונה של להיות, זה אמנם נשמע הגיוני, אבל אולי מישהו יש לו את הנטייה להיות בן אדם לא ממושמע שעושה צרות, זה באמת מעיד על תכונות יזמיות, או לחילופין, זה האדם שכשהוא עובד כשכיר, אז הוא מפטרים אותו, לא אוהבים אותו, ואז בלית ברירה הוא הופך להיות יזם.
נקודה מצוינת, ולכן אנחנו משתמשים בנתונים שבהם עוקבים אחרי אנשים מילדות, ועד ממשיכים לעקוב אחריהם, כן? מדגם מייצג של האוכלוסייה האמריקאית שנולדה בין השנים 57 ל-64, תאר לעצמי שהם אפילו מבוגרים מההורים שלך, שירה. אז עקבו אחריהם לאורך זמן, ומה שאנחנו רואים, וזה אחד הדברים שמאוד חשובים במחקר על יזמות, גם היזמים, רובם המוחלט, מתחיל את המסלול העבודה כשכירים. אז אנחנו יכולים לראות איך הם תפקדו כשכירים. הם השכירים המוצלחים שהופכים להיות יזמים מוצלחים, לא השכירים הנכשלים. כן? אבל כאשר שילבת עצמאים, ויזמים לקבוצה אחת, לא מצאת את זה, כי למעשה שילבת, מי שהולך לעבודה עצמאית, שהיא איננה יזמות, הם באים מהחלק התחתון של התפלגות השכירים. מי שהולך ליזמות, בא מהחלק העליון. כאשר אתה משלב את שתי ההפכים האלה לקבוצה אחת, אתה יוצר איזשהו משמע שלא אפשר לחוקרים שחקרו לפנינו, למעשה למצוא איזה שהם מאפיינים של יזמות.
אפשר לבודד בתוך הסיפור הזה את העניין של הגב הכלכלי? זאת אומרת, יש בכלל יזמות שאין לה גב כלכלי?
שאלה מצוינת, שירה. עד כה, כיוון שירבבו את שני את העצמאים שהם לא יזמים עם יזמים, לא מפתיע לגלות שלא מצאו עדויות לחשיבות של גב כלכלי. וזה מהסיבה שבשביל להיות נהג באובר לא נדרש גב כלכלי אדיר, להפך...
נדרש שלא נדרש, אין.
כן, להפך, היית במהנסה אומרת, למי שאין גב כלכלי הוא זה שילך לעבוד באובר. אבל כאשר אתה מבחין, הבחנה שמייק סנס בין כאלה שמראש כוונתם היא ליצור עסק, כן? בין אם הם יצליחו או לא, לבין אלה שמראש כוונתם היא לא לייצר עסק, אלא להסיק את עצמם, אז אתה מוצא גם שהגב הכלכלי, מה שאת קוראת, ומה שכלכלנים יקראו, liquidity constraints, מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים, כן? וזה דבר נוסף שהמחקר עד כה פספס, מזה שהוא קיבץ בצורה, לא נעני להגיד, חסרת היגיון, אנשים שונים שמעסיקים את עצמם, אבל למטרות שונות, לקבוצה אחת. עכשיו, לדבר הזה יש גם חשיבות רבה ברמת המקרו. מדוע זה חשוב ברמת המקרו? משני טעמים. אחד, בספרות, מאז אדם סמית ועד היום, כן? מייחסים ליזמים משקל משמעותי בצמיחה הכלכלית. למעשה, במודלים של מה שנקרא צמיחה אנדוגנית, כן? צמיחה שמזינה את עצמה במובן מסוים, מבוססים על זה שיש סקטור של יזמים. ולכן המחקר עד כה, שכל מה שיכל להגיד על יזמים זה שזה לא שונים מהטיפיקל ג'ו, כן? לא נדרש במיוחד שכל, אוקיי? לא נדרשת חוצפה. ולא נדרש קו כלכלי, היה נראה לנו מוזר שזה מנוע הצמיחה של הכלכלה המודרנית ב-200 השנים האחרונות. אנחנו מראים שהדברים אחרת, כן? אבל הדבר הזה גם חשוב למחזורי העסקים, ולכן אולי חשוב לדבר על זה עכשיו, בזמן שהעולם נכנס לאיזשהו שפל. השאלה ביחס למחזורי העסקים היא קצת פחות ברורה.
אני רק אגיד, לטובת המאזינות והמאזינים, מחזורי עסקים זה המצב שבו אנחנו לא כל הזמן בצמיחה כלכלית בקצב קבוע, אלא לפעמים יש תקופות של צמיחה כלכלית, ולפעמים יש מיתונים. ופה יונה מתייחס למצב של מעבר למיתון, האטה בצמיחה הכלכלית.
אני אעז עוד יותר לפשט אותך ולהגיד שלו אני הייתי יזם היום, הייתי אומרת לעצמי, הכל בשפל, השקעות לא יהיו בשנתיים הקרובות, המשקיעים הולכים להחזיק עכשיו את הידיים כמוצות כמוצות ולחכות לראות לאן הכלכלה שלנו הולכת, ולכן אם אני רוצה ליזום משהו, בשנתיים הקרובות אני אשב על הכיסא שלי כסחירה ואתכנן את התוכניות שלי על הנייר, ועוד שנה, שנתיים, שלוש אני אחזור כשהשוק יהיה שוב במצב יותר של שפע.
שירה, אני מרגע לרגע יותר חושש שאת איזושהי כלכלנית סמויה שהתגנבה לכאן, או שאני מטיל ספק בצורה של לימודי הכלכלה, כי נראה לי שאם לא למדת, אם תלמדי, תדעי פחות ותביני פחות. אבל אני, הנקודה שהעלית היא נקודה מצוינת, אבל יש פנים לכאן ולכאן, ופה לכן אני אמרתי שהנקודה היא מורכבת. אכן, הייתי אומר שבתקופות של שפל, מצד אחד, הנזילות תהיה יקרה יותר, ונראה שאין טעם עכשיו כרגע, לדוגמה, מסיבות של נזילות, או מהסיבות שאת אמרת, להיכנס וליזום, כן? אבל יש גם כוח אחר שפועל לכיוון היוזמה, והוא זה שלמעשה מה שאנחנו קוראים ה-opportunity cost. עד כמה זה...
העלות האלטרנטיבית.
העלות האלטרנטיבית של יזמות נמוכה יותר. מדוע? כי אתה אומר, תראה, בתקופה שבלאו הכי... הצעות העבודה מסביבי הן לא יוצאות מגדר הרגיל, אולי זה הזמן לעשות את המעבר ולהתחיל את העסק שלי, אני אצל את התקופה הזאת כתקופה שבה אני אבנה את העסק העתידי שלי, אני אהיה מוכן לזמן שבו הכלכלה תחזור לעצמה. ולמעשה השאלה איזה כוח חשוב יותר, כן, כמותית. הדבר הזה מאוד חשוב למקרו-כלכלנים, כי אם הדבר שמניע את התהליך, והדבר העיקרי בתהליך הוא מה שאת חשבת, ובצדק, אז למעשה נוצר מצב שכאשר הכלכלה סופקת זעזוע כלפי מטה, היזמות הולכת ומזינה את השפל. היא מעצימה אותו. כי במנגנון שאת אמרת, אם באופן מקרי עכשיו יש לנו איזושהי קורונה, זה בוודאי אין לזה שום קשר ליזמות, ואז את אומרת, אוקיי, בתקופת קורונה אני אצפה שהיזמים, מה שאנחנו קוראים באופן... התגובה שלהם לקורונה תהיה עוד הפחתת היזמות מעל ומעבר לכך, ולכן יש פה איזשהו מנגנון שמעצים את השפל, כן? את מחזור העסקים. מצד שני, אם יש, הכיוון השני הוא כיוון שבו אם יש איזשהו שפל כתוצאה מקורונה וכו', איבדנו מקומות עבודה, הם לא כל כך אטרקטיביים עכשיו, אני אשב, אני אבנה, זה הזמן שלי לבנות את העסק העתידי שלי. יכול שיש פה מנגנון שמתקן את ה... השוק הראשוני.
שזה סוג של משהו שראינו שבהחלט קרה. זאת אומרת, אנשים ניצלו את הזעזוע שהיה בתחילת הדרך בשוק העבודה, כדי לפתוח, אם זה עסקים קטנים, ואם זה עסקים עצמאים, ואם זה כל מיני, לפנות להכנסות אלטרנטיביות.
אז בואי אני אגיד לך מה אנחנו מצאנו, אוקיי? עד עכשיו, כשקיבצו את כולם לקטגוריה אחת, יזמים ואחרים לקטגוריה אחת, הנתונים מלמדים שכששיעור האבטלה במשק עולה, יש לנו יותר יזמות. אבל כאשר עושים את ההבחנה בין כניסה לחברות בערבון מוגבל לבין יזמות מסוג אחר, אנחנו רואים שלמעשה יש כניסה אדירה להיות נהג אובר.
אבל בוא, כדי לא לבלבל את המאזינים, אתה אומר יזמות מסוג אחר, זה בדיוק מה שאתה כן, לא קורא לא יזמות. יזמות.
עצמאות, כן. כאשר אנחנו מבחינים בין עצמאים ליזמים, אנחנו רואים שמה שקורה בשפל הוא שגדל מאוד אחוז העצמאים, אבל יורד את היזמות. היזמים יודעים שזה לא זמן טוב להתחיל את העסק. עכשיו, הקיבוץ של שתי הקבוצות האלה, המאוד מאוד שונות, במי הם האנשים ומה אופי הפעילות הכלכלית שהם עושים לקבוצה אחת, גרם למחקר לחשוב שנזילות ודברים מהסוג הזה, מה שאת קוראת גב כלכלי, הם לא חשובים כל כך בפתיחת עסקים. הראיה, גם בתקופות רעות, עסקים נפתחים. אבל למעשה זה למאשליה, אשליה שנובעת מניתוח בסיסי שגוי של מאגר הנתונים שעמד לרשותה. אנחנו רואים יותר עצמאים. והעצמאים האלה, זה פשוט מבטא, זה כפי שאת אמרת, שכשסוגרים מקום עבודה, ועדיין אני צריך לפרנש את עצמי, אני אמצא דרכים אחרות. וכשהכלכלה תחזור לתפקד כראוי, אני אעזוב את המקום הזה. ולכן זה חשוב גם ברמה המאקרו-כלכלית.
אני חושבת שאנחנו רואים את ההבדל שאתה מדבר עליו בין עצמאות ליזמות, גם ספציפית בהקשר של נשים אחרי לידה. אנחנו רואים הרבה מאוד נשים שבעצם משנות קריירה, יוצאות לפעמים לעצמאות, או יוצאות לסוג של באמת עסקים זהירים, אבל אנחנו לא בהכרח רואים הרבה נשים שיוצאות ליזמות בתקופה הזאת.
שירה, את מתפרצת לדלת פתוחה, האובזרבציה שלך היא קשורה לעבודה שאני ממש כותב בימים אלה, כן? והיא בנושא של נשים ושוק העבודה, במיוחד
עכשיו אני אופיע בקרדיטים.
במיוחד מה שנקרא לגלאס סילינג. עכשיו, יש ספרות עכשווית ענפה על מה שנקרא צ'יילד פנלטי, שבו רואים שנשים שמראש מסתכרות פחות מגברים, מסתכרות עוד הרבה פחות מגברים לאחר לידה של ילד. זה מתועד היטב. אני התעניינתי לא רק בשאלה אם הן מסתכרות פחות, אלא מה בדיוק הן עושות לפני ואחרי בשוק העבודה. כן? ואתה רואה שנשים מסתכרות פחות בגלל שהן עוברות, גם נשים ובעיקר נשים עם יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות, הן עוברות מעיסוקים שדורשים יכולות קוגניטיביות ושעות עבודה לא שגרתיות, לעיסוקים שדורשים, לא כל כך דורשים את היכולות הקוגניטיביות, עיסוקים שהם יותר רוטינים, ודורשים עבודות ומאופיינים בשעות עבודה שגרתיות. ושחלק גדול מאותו פנלטי, מהירידה בשכר, לא נובע מזה שעבור אותו דבר הן מסתכרות פחות, אלא נובע מזה שנשים, ובעיקר, וזה מאוד חשוב לומר, נשים מוכשרות, למעשה עוברות לעבוד בעבודות שהן over-qualified. ו-over-qualified הוא רע משתי סיבות. אחד, אתה לא עושה את מה שיכולת לעשות ולהסתכר יותר, ולעיתים overqualified יש בו אפילו פנלטי, שאתה מסתכר פחות מהאדם שהוא מוכשר פחות ממך ועושה את אותה עבודה, ואת שני הדברים אנחנו רואים. וזה דבר שהוא נורא והיום מבחינתי, שזה מה שקורה, כי לא ברור לי שהסיבה לכך היא אך ורק מה שנקרא build in בצורת הייצור שלנו, כפי שאובייקטיבית היא לכאורה הייתה דורשת. יכול להיות שיש פה גם איזשהו, מה שנקרא, התרבות ארגונית. אוקיי? שלא מאוד גמישה עם שעות העבודה, ולפעמים דורשת שלא בצורך שעות עבודה משוגעות וארוכות ודברים האלה, במיוחד במקצוע שדורשים יכולות קוגניטיביות באופן שהוא לא רוטיני. דברים שנשים הם יוצאות מן הכלל בלספק, כן? ועובדה שהן מספקות היטב לפני שיש להם ילדים. אחד. ותרבות ה... נקרא לזה, המבנה העבודה שלא בהכרח נגזר מאלמנטים יצרניים, מרחיק אותן מזה, פוגע בהן אישית, וחשוב לומר, פוגע בנו ככלל, כן? כי יש פה מיסלוקציה אדירה של יכולות, כן?
זאת אומרת, במובן מסוים, אני עושה כאן קפיצה, כן? אולי כדי לראות מצב שבו נשים לא נענשות, היינו צריכים ליצור יותר תפקידים שמאפשרים עבודה שדורשת יכולות קוגניטיביות גבוהות, אבל בשעות או במסגרות יותר מאורגנות.
אז לפני שאנחנו הולכים ליזמות, ויכול להיות שכשאתה, יש לך עסק, ואתה בא לעסק, ואתה איש המוביל או אישה המובילה בעסק, באמת לפעמים תידרש לשעות משוגעות, אבל נעזוב לרגע את העסקים, בוא נחשוב אפילו כסחירים, גם בסחירות יש יזמות לא מבוטלת, כן? ואני חושב שאנחנו רואים סימנים לכך, שארגונים ולמעשה מובילים, מקומות עבודה מובילים בארצות הברית, שהם יותר הייטק אוריינטד, דברים מהסוג הזה, כבר זיהו את זה שיש למעשה פוטנציאל אדיר של יכולת, שהוא מנוצל בחסר, ולכן הם מאפשרים במקומות העבודה, לדוגמה, יש מקומות ששומרים על הילדים, ומגמישים את שעות העבודה עבור כלל העובדים, שזו הדרך שלהם. לגייס כישרון רב שלא ביוקר. Okay. ואנחנו רואים את הכיוון הזה, אני בהחלט מסכים שלא מספיק. בהחלט לא מספיק. אז יש פה שני עוגנים. אחד שצריך כנראה להיות איזשהו שינוי באופן שבו אנחנו מתייחסים לנורמטיבית לנשים, וזה שיש איזושהי ציפייה שהם יישאו בעיקר עלויות משק הבית וגידול הילדים, שזה לא בהכרח דבר שמחויב המציאות. כן. והדבר השני, שארגונים יבחינו טוב יותר ויתאימו את השעות העבודה ומסגרת העבודה שלהם לנצל טוב יותר, לטובתם, כן? לטובת אותם ארגונים, כן? את הכישרון הרב שיש לנשים, במיוחד בדברים שדורשים יכולות קוגניטיביות רבות, כן.
יונה, אנחנו בעצם, אם נחזור למחקר שלך ולהבחנה החשובה שאתה עושה בין אנשים שבוחרים להיות יזמים, שאתה מזהה אותם דרך זה שהם מקימים חברה בערבון מוגבל, לבין אנשים שבעצם לא מוצאים את עצמם כסחירים, שזה הקצה השני אולי מבחינת היכולות, ואז הם עצמאים בלית ברירה. אני חושב שהדברים פה יכולים להתחבר לפרק הקודם שלנו על אפליה. כי אולי גם מי ששוק העבודה מפלה לרעתו, יבחר להיות עצמאי. ונדמה לי שגם הסתכלת על הנתון.
אז זאת עבודה שאני עוסק בה בימים אלה, והיא משלימה את הדברים שעשיתי קודם לכן, כן? ופה השאלה, אם באמת האפליה היא בשוק העבודה, היא אפליה שבעיקרה ומקורה היא אפליה של מעסיקים, יש דרך להתחמק מזה, וזה דרך זה שאתה תעסיק את עצמך. ובאמת מה שאני מוצא, כאשר מסתכלים שוב על אותן קבוצות שאמרנו, בקרב אנשים שנולדו למשפחות מעורבות, כאשר אנחנו מבחינים בין אנשים שנולדו למשפחה שהאבא הוא ספרדי והאמא אשכנזיה, מול הערבוב המקביל, כן? אנחנו מוצאים שני דברים. כפי שמצאתי במחקר של אינדרו ברנר קודם לכן, פערי שכר כנגד הספרדי אשכנזי מול האשכנזי ספרדי, כסחירים. התמונה מתהפכת כשאנחנו מסתכלים על עצמאים, ובמיוחד עצמאים שמעסיקים אחרים. נקרא לזה, שזה איזשהו דרך לתפוס את היזמים ולבודד אותם מקרב העצמאים האחרים. בקרבם אנחנו רואים שהמוצלחים ביותר באוכלוסייה, יותר מאלה שנולדו להורים ששני ההורים אשכנזים, זו אותה קבוצה שאמרתי לך קודם, קבוצת הילדים, דרך אגב שאנחנו צופים בהם הם כבר לא ילדים, אנשים בוגרים, קבוצת אלה שנולדו לאבא ספרדי ואמא אשכנזיה, הם במיוחד מוצלחים.
כעצמאים.
כעצמאים מעסיקים. כמעסיקים.
זאת אומרת, אלה אנשים חזקים שחווים אפליה בשוק העבודה כסחירים, והם בוחרים לצאת, להיות יזמים, ורואים שהם יזמים מצליחים יותר.
לא רק שהם משפרים את שכרם ואת ההכנסות שלהם ביחס לאלה כסחירים, הם עולים בהצלחתם, על המעסיקים המקבילים האשכנזיים.
ואלה אנשים שאבא שלהם מזרחי, ואימא שלהם אשכנזיה.
נכון. אנשים האלה הם המעסיקים המוצלחים ביותר בישראל של 2008.
מעניין מאוד, ואני גם יכולה לחשוב על כמה דוגמאות בולטות של אנשי עסקים.
עם שמות משפחה מזרחיים.
כן. תודה שהשלמת אותי.
ולגבי יהודים מול ערבים, יונה?
זו שאלה מעניינת, ואנחנו מוצאים פערי שכר אדירים בין יהודים וערבים כסחירים. הפערים האלה מצטמצמים בצורה דרמטית, כאשר אנחנו מסתכלים על מעסיקים ועצמאים. עדיין קיימים פערים, אבל קטנים לאין ארוך מהפערים בקרב שכירים. מה שמלמד שיכול להיות שזה גם נובע מסיבות של אפליה והזדמנות בשוק העבודה כשכירים.
כן, אבל לכתחילה יכול להיות שיש פערים בין אחוז היזמים בחברה הערבית לעומת בחברה היהודית.
לא בולט מאוד בהינתן רמות השכלה מעל תיכון ומעלה. לא בולט מאוד.
באמת?
כן.
מפתיע.
במובן מסוים לא מפתיע אם את חושבת שהם מופלים לרעה בשוק השכיר. כן.
כן.
זה הדרך שלנו להתמודד.
אז באמת, יונה, כשאתה מראה שמי שמופלה לרעה כשכיר, הוא אחר כך יזם יותר מצליח, האם זה בגלל שאותם אנשים הם באמת יזמים יותר מצליחים, או בגלל שאתה ככה גורף את השמנת של השכירים ומעביר אותם ליזמות?
זה מה שאני רוצה שהמחקר שלי יענה עליו, אוקיי? את זה עדיין אני לא יכול להגיד, כן? אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי, כן, שזה מורכב משני דברים, ספרדי שהוא מוצלח במיוחד כיזם, יהיה יזם בכל מקרה, כן? אבל גם אתה לוקח את אלה שאולי היו בוחרים להיות שכירים מוצלחים, להסתפק בהכנסה פחות גבוהה, כמו שאנחנו עושים, נכון? אולי אני לא, אבל עומר אני בטוח יכול להצליח יותר, אפילו יותר, כן? לא בדברים אחרים, כן? אבל הם אנשים שהיו רוצים להיות שכירים, כי סך הכל אנשים בבחירת המקצוע בתחום העבודה, הם לא רק ממקסימים הכנסות, אלא יש גם דברים אחרים. יכול להיות שיותר מדי הולכים לכיוון הזה, כן? אז זה שני הדברים האלה ביחד. אבל מה שבולט, שוב, שאותה קבוצה, שכשהיא מועסקת כשכירה, יש לה ביצועי חסר במובן של הכנסות, לא במובן של כישורים, כאשר היא מעסיקה את עצמה, ובמיוחד כאשר היא מעסיקה אחרים, יש לה הכנסות גבוהות מכל קבוצה אחרת בחברה הישראלית, וזה בקרב אנשים שנולדו בישראל. אני שוב מדבר, זה על אנשים שנולדו בישראל. כן? זה כך, זה לא עניין של עולים חדשים או דברים מהסוג הזה. כן?
בסדר גמור, אני חושבת שהיה מרתק, ולמדנו המון על יזמות, ועל מה הופך יזמים למוצלחים, ועל אם אתם רואים את הילדים שלכם שעושים צרות צרורות בתור תיכוניסטים, תדעו שיש סיכוי שהם יהיו יזמים מוצלחים, וגם להפך, אם אתם תיכוניסטים שעושים צרות, זאת ההזדמנות לשלוח את הפרק הזה לאימא ולסבתא ולהגיד לה, אל תדאגי, יכול להיות שאני עוד אהיה הייטקיסט ואפילו אחד מוצלח. תודה רבה לך פרופסור יונה רובינשטיין מ-LSC, שלימד אותנו את הדברים האלה. עומר, אם אפשר שככה יותר פרקים יהיו על יזמות, על הייטק, על פערים בין נשים לגברים, זה ככה... שם אני מוצאת את עצמי. תודה לך, יונה.
תודה לך, שירה, ותודה לעומר.
תודה, יונה, שבאת. תענוג לדבר איתך כרגיל.
עד כאן הפרק הזה של עושים חשבון. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי, שהיא עורכת התוכנית שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, מנהל עסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, אפי בריק, מנהל המחירות, והדס דרוקר, שהיא מנהלת דיגיטל. אתם המאזינים מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. אם יש לכם אייפון, ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. ואם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לכל שאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים כמובן להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com, וככה תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שנוציא פרק. אתם מוזמנים לעקוב אחרי עומר מואב בפייסבוק, או אחרי שירה דס נקר בטוויטר, בשני המקומות תוכלו לדון על הפרקים יותר לעומק. נתראה בפרק הבא!
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.